רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור, ואתם מאזינים לפרק נוסף בסדרת הדבר הבא, מחשוב קוונטי, שמופקת ומובאת אליכם בחסות IBM ישראל. בפרק הקודם דיברתי עם אלי ארבל, מנהל קבוצת הקוונטים ב-IBM חיפה, על מושגי היסוד במחשוב קוונטי, ואני חושב שסוף סוף הצלחתי להבין מה זה מחשוב קוונטי ואיך הוא עובד. אם עוד לא האזנתם לפרק הזה, האזינו לו עכשיו. זה יעשה לכם סדר. כעת הגיע הזמן לנסות ולהבין איך והאם אפשר לקבל גישה למחשב קוונטי, או שמה זה דבר ששמור ליחידי סגולה, מה אפשר לעשות איתו כבר היום, וגם מה יהיה אפשר לעשות איתו בעתיד. אז כדי לענות על השאלות האלו ועוד רבות אחרות, אני מארח הפעם את נועם זכאי, שבמסגרת תפקידו מנהל את כל שיתופי הפעולה של IBM בתחום המחשוב הקוונטי באירופה. נועם, בשנת 2016 מתרחש אירוע די דרמטי בסך הכל. ל-IBM אז יש מחשב קוונטי עם 5 קיוביטים. זה מחשב קטן, אבל הוא עובד. וברגע ההיסטורי הזה, IBM בעצם מתמודדת עם דילמה. האם להמשיך ולפתח את המחשב קוונטי הזה באופן פנימי, מה שחברות ובייחוד חוקרים מאוד אוהבים לעשות, או לפתוח אותו לציבור הכללי, לתת לו גישה, לראות האם יש אחיזה לעניין הזה של מחשוב הקוונטי. בוא תכניס אותנו לישיבה הזאת, מה קורה שם?
אכן רגע מאוד מעניין. כפי שתיארת אותו, החוקרים היו על מסלול מסוים ואופק שראו אותו כנכון. אמרו, רבותיי, אם נפתח את המחשב הזה, אנחנו נקבל הרבה דעות של אנשים אחרים, אולי צודקים יותר, אולי צודקים פחות, אבל יכול להיות שיסיטו אותנו מהמסלול כפי שאנחנו רואים אותו היום. והתקבלה אכן החלטה שבה נאמר, בוא נפתח את אותו מחשב. נכון שהוא קטן, נכון שהוא ראשוני, נכון שיש לו רק 5 קיוביטים, נכון שאי אפשר לעשות איתו עוד הרבה יותר מדי, אבל בואו ננסה. ניסיון אמיתי, בחוץ, בעולם, לא במסגרת מאמרים. מאוד מעניין מה יש לעולם לומר על גישה שכזאת.
זה היה ב-2016, חולפות 4 שנים, ומה קורה?
הרגע הזה מסתמן, שאנחנו מסתכלים עליו היום, באמת כמה שאנחנו מגדירים כ-pivotal moment, משהו השתנה בו. עד אותה נקודה, הגישה למחשבים או לטכנולוגיה הייתה מנת חלקם באמת של מתי מעט. אלה במעבדות הרב-לאומיות המאוד עשירות שהיו להם פרוטוטייפים אלו ואחרים. לנו, כציבור מחוץ לאותם מקומות, לסקרנים, לחוקרים, לחברות, לא הייתה שום דרך להגיע למחשבים האלה. כמו שאמרת, זה היה לפני 4 שנים, fast forward להיום, יש לנו צי, הוא מוגדר כצי, של כ-30 מחשבים.
30, זאת אומרת, אז היה 1-5 קיוביטים, היום יש כבר 30.
יש כ-30, עם טווח מאוד מעניין, התחלנו עם 5 קיוביטים, עלו ל-16, 17, 20, 27, 28, 53, והאחרון שהוכרז לפני כחודשיים, בעל 65 קיוביטים.
כמה משתמשים יש לדברים האלו?
אנחנו מבחינים בין משתמשים רשומים לבין משתמשים שהם נמצאים במה שנגדר, מה שמוגדר כ-IBM Q Network, שעליה נדבר בהמשך. המזדמנים עדיין צריכים לעבור תהליך רישום קל מאוד, ונכון להיום יש לנו כ-250 אלף משתמשים כאלה רשומים.
250 אלף?
250 אלף מרחבי כל היבשות שקיימות, גם באנטארקטיקה, כפי נראה, משעמם יום אחד, ויש לנו אנשים שנרשמו והתחילו להשתמש במחשב הקוונטי שלנו מאנטארקטיקה.
אז יש הרבה משתמשים, אני חושב שהישיבה הזאת באמת הוכיחה שההחלטה לפתוח, זה נפגש בסוף עם הרבה מאוד אנשים. מה עושים איתו? מה עם השימושים הכי בסיסיים או הכי פופולריים, גם בטווח הקצר, במחשב קוונטי, ואולי גם ננסה להסתכל קדימה, בטווח הארוך. מה עושים עם החבר'ה האלו?
אנחנו רואים, נכון להיום, מה שמוגדר כ-low-hanging fruits, אנחנו רואים כ-3 תחומים עיקריים. אחד הוא סימולציה של כימיקלים וחומרים. פה אנחנו באמת מחפשים חומרים חדשים. כל דבר שקשור לפיזיקה של חומרים ומכניקה של מולקולות וגם קיפול חלבונים נופל בקטגוריה הזאת. אנחנו כולנו היום עדיין בשנת 2020 מתחבטים מה אנחנו עושים עם COVID-19, ואנחנו מבינים שהמחשב הקלאסי נתקל בבעיה, כאשר הבעיה נהיית מורכבת מאוד, אקספוננציאלית, כפי שאנחנו אומרים לומר. המחשב הקוונטי נועד בדיוק לתת מענה לבעיה המורכבת הזאת.
מצוין.
הדבר השני הוא Machine Learning ו-AI. כפי שאני מקווה ששמעתם בפרק הקודם, המחשב הקוונטי לא אמור, נכון להיום, להחליף את המחשב הקלאסי, אבל אנחנו כן בהחלט רואים יתרון, כרגע הוא בעיקר מחקרי, שמראה לנו שנצטרך כמות יותר או כמות פחותה של אימג'ז על מנת לאמן את המערכת.
כי הרי צריך לתת לו הרבה דוגמאות בשביל שהוא יבין, אז אתה אומר במחשוב קוונטי צריך פחות דוגמאות?
עדיין, אנחנו נצטרך דוגמאות, אבל הרבה פחות, בפקטור פחות דוגמאות על מנת לאמן את המערכת. שוב, זה יותר הדרך של לאמן. היום אתה נותן למחשב קלאסי מיליונים של תמונות. כוס קפה, שאתה חושב שזה לא דבר מאוד מסובך, אבל יש כוס קפה בכל מיני גדלים, בכל מיני צורות, בכל מיני צבעים, והשאלה באיזה זווית אתה מצלם את הכוס. אז הדבר כל כך בנאלי, כמו כוס קפה, עדיין המערכת צריכה כמות מאוד מאוד גדולה של תמונות, על מנת שהיא לבד בעצמה תוכל להגיד, או, זה כוס קפה.
ובמחשוב קוונטי אני צריך לתת פחות?
הכיוון המחקרי, עדיין נכון להיום, הוא עדיין לא הוכח באותות ובמופתים שאנחנו יכולים להשתמש בו בשטח.
כן.
אנחנו בהחלט אמורים להשתמש בכמות אימג'ז פחותה משמעותית מאשר במסלולים הקיימים.
מצוין. היום. מהו המסלול השלישי?
המסלול השלישי הוא אופטימיזציה.
מה זה אומר?
אופטימיזציה. בוא, כך בעיה מורכבת מאוד עם מספר רב של פתרונות.
אוקיי.
כולם מדברים על הטראבלינג סיילסמן. מה זה אומר? אני, ביותי סיילסמן, צריך לבקר אצל X לקוחות בצורה אופטימלית. האופטימלי יכול להיות בזמן קצר, יכול להיות
במרחק,
יכול להיות בעלויות. יש המון פרמטרים. אוקיי? כאשר הבעיה היא קטנה, אם אני צריך להיות בשני מקומות בלבד, אני לא צריך פה כוחות מחשוב מאוד משמעותיים.
אני יכול להשתמש בסמארטפון שלי.
יפה מאוד. אבל כאשר אתה מסתכל על הזמן שלוקח למחשב הקלאסי לעשות את זה, פה אנחנו מתחילים להסתבך.
ומחשבים קוונטיים יכולים לעשות את זה מהר יותר.
בהיותם בעלי יכולת חישוב מקבילי הרבה יותר מהר, אנחנו רואים יתרון משמעותי במחשוב קוונטי לעומת מחשב קלאסי באותם בעיות אופטימיזציה. אם טיפה להרחיב, הבעיות האלה כל דבר כגון ה-supply chain, השרשרת הספקה, ניהול סיכונים וכדומה, שזה מתאים לרוב התעשיות ורוב הדברים שבהם אנחנו מתחבטים, זה בהחלט הבקט שבו הדברים האלה נופלים.
אוקיי, אז יש לי, אני גם מקפל חלבונים ואני גם מלמד מחשב במשין לרנינג ואני גם עושה אופטימיזציה של בעיות. העניין הוא שלא לכל אחד יש מחשב קוונטי במרתף. וכדי לפתור את הבעיה הזו, בעצם לקחתם את אותה ישיבה מ-2016 והרחבתם את הרעיון, וב-2017 השקתם יוזמה למחשוב קוונטי. תסביר לי למה הכוונה.
אכן, ברגע שראינו שיש את העיינות המאוד מאוד מרשימה, כשנה לאחר מכן אמרנו, אוקיי, מה אפשר לעשות בפן היותר עמוק, קרי, מחקרי, שיתופי פעולה עם האקדמיה, עם אותם מעבדות מחקר רב-לאומיות שדיברנו, וכמובן עם התעשייה. בל נשכח שכל אקוסיסטם בריא, כפי שאנחנו רואים אותו, גם מכיל חברות סטארט-אפ. אספנו את כולם ביחד, יותר נכון, קראנו להם, ואמרנו בואו ננסה ונשתף פעולה. ואכן, העיינות הייתה מאוד מאוד יפה, אנחנו השקנו את הנטוורק עם 12 שותפים.
איך נקראת היוזמה הזאת?
נקרא IBM Quantum Network.
אז זה מתחיל עם 12 שותפים?
התחיל עם 12 שותפים בדצמבר 2017. אם נגיע להיום, המספר, אני חושב, מאוד משמעותי. אנחנו בדצמבר 2020 עם 134 שותפים.
וואו.
סתם לסבר את האוזן, אנחנו עם כ-40 שותפים אקדמיים. מהו שותף אקדמי? שותף אקדמי יכול להיות אוניברסיטה שהשיקה תוכנית לימוד לסטודנטים, ויש גופים שהשיתוף הפעולה מוגדר כשיתוף פעולה מחקרי. אז זה הפן של האקדמיה.
זה באמת אבל תוכנית בתשלום. זאת אומרת, אתה הרווארד או ייל, אז תתכבד ותשלם. אבל יצרתם גם תוכנית לקהל הרחב, אפשר לומר.
הקהל הרחב, באמת התוכניות הולכות וגדלות. עדיין כולם יכולים להשתמש במחשבים, שאותו אחד שהתחלנו מחמישה קיוביטים, הלך וגדל והתעצם, ונכון להיום כוח המחשוב שלו הוא הרבה יותר משמעותי. יש לנו כבין 8-10 מכונות זמינות, נכון להיום, ללא עלות לכולם.
ללא עלות. תשתמשו,
ללא עלות. אבל, אותן מכונות הן לא ה-high-end. ברגע שאתה רוצה את ה-high-end, אז כן, לשאלתך, אתה אמור להגיע, לקבל את אותם תנאים כלליים שעליהם אנחנו מעוניינים להסכים. אחד מהתנאים הוא כן, יש עלויות, ואז אתה יכול להמשיך איתנו בדרך המרתקת הזאת, לפי דעתי, אבל במחשבים ה-high-end עצמם.
איך נקראת התוכנית שפתוחה לקהל הרחב?
IBM Quantum Experience.
Experience. כמה כן. משתמשים יש לה?
אותם 250 אלף משתמשים שדיברנו, הם אלה במערכת, באותה, בקוונטום אקספיריאנס, שהיא פתוחה וזמינה לכולם.
בוא באמת נדבר לרגע על אותם משתמשים כבדים, אותם 130 שותפים בקוונטום נטוורק. מי הם בעצם? זאת אומרת, מה שאני מנסה להבין, האם זה צעצוע, כן, במרכאות, שמעניין אנשי מחקר, שמעניין, אתה יודע, חוקרים באקדמיה, או שזה כבר יורד ממש לרמה המסחרית?
בתמהיל המעניין שיש לנו בנטוורק, יש לנו לא מעט גופים מהתעשייה. הדברים האלה מפורסמים. נכון להיום תוכל למצוא גופים כגון JP Morgan Chase ואקסון מובייל וסמסונג ודיימלר ובריטיש פטרוליום ובואינג, למנות חלק מהם. איתם אנחנו לא יושבים סביב המדורה ושרים שירים. לא לשם כך התכנסנו.
מה למשל בנקים וגופים פיננסיים, מה להם ולמחשוב קוונטי? מה הם עושים עם זה?
מאוד פשוט, אופטימיזציה של תיקי השקעה. אתה ואני ייתכן מאוד, יכולים להסתכל, לקרוא ולהבין מה עושים, אבל כשאתה מסתכל על גופים שמנהלים תיקים בסדרי גודל מאוד מאוד מורכבים, תחשוב שהם יוכלו ליהנות רק משיפור של פרומיל ברווחיות של אותו תיק. לשם כך התכנסנו.
זאת אומרת, הם ממש אומרים, אני זקוק למכונה כזאת, כי אני יודע להריץ עליה תהליכי אופטימיזציה של תיקי ההשקעות של הלקוחות שלי.
עדיין לא.
אוקיי.
מה שאנחנו עושים היום, הם מריצים בעיות בקנה מידה יחסית קטן. אנחנו צריכים כיוון מחשבה שונה.
זאת אומרת, כולם נמצאים בשלב ההתנסות.
זה הרבה מעבר לכך. אם השותפים שלנו היום, או השותפים שלנו היום, מפרסמים כמאמר ביום, שזה מאוד משמעותי כבר בתחום שהיה בחיתולים לפני מספר שנים. מאמר ביום שבו הם מראים לעולם מה הם עושים בתחום המחשוב הקוונטי ופיתוח אפליקציות או פיתוח אלגוריתם רלוונטי למחשוב הקוונטי. קרי, אותם גופים מזהים כבר את הדרך שבה הם יוכלו להפיק ערך משמעותי משימוש באלגוריתם קוונטי על המחשב הקוונטי עצמו.
יש איזה מאמר כזה שקראת שתפס את תשומת הלב שלך ואמרת, וואלה, אפילו אני לא חשבתי על הכיוון הזה.
אני חשבתי שאנחנו בעולמות של המכוניות החשמליות, חשבתי שהתקדמנו יפה דווקא, שהגענו ל-200 קילומטר, 300 ולאחר מכן 400, אבל כשאתה מדבר עם השותפים שלנו, אמרו שזה לא מעניין. 400 קילומטר לא לשם הם שואפים.
על טעינה אחת? אתה מתכוון
כן,
על מרחק?
נכון, אוקיי. נכון. הם מסתכלים על דברים אחרים.
על מה הם מסתכלים?
אלפי קילומטרים.
אלפי קילומטרים על סוללה, על טעינה אחת
נכון,
של סוללה.
נכון,
אוקיי.
לשם כך, אנחנו צריכים להסתכל על דברים אחרת. אנחנו עובדים עם אותם שותפים על מציאת חומרים שלא קיימים היום. שיוכלו להביא אותנו לאותה נקודה בזמן, שנוכל בתאינה אחת להפיק את המטרה שאליה אנחנו מכוונים.
זאת הסימולציה שעליה דיברת, לנסות ולמצוא חומרים חדשים.
אחת מהן, תחשוב גם על אופטימיזציה. האם ייתכן שהדרך שבה אנחנו מחברים את התאים של הסוללה היא לא אופטימלית? אולי אפשר לעשות דברים אחרת. בואו נריץ סימולציה ונראה מה אנחנו מקבלים. אבל אותה סימולציה היום אנחנו לא כל כך יכולים במחשב הקלאסי הרגיל.
כי זה לוקח המון זמן?
חלק לוקח המון זמן וחלק בעיות כל כך מורכבות שפשוט אין לנו מספיק שנים על מנת לחכות לקבל תשובה. אנחנו רוצים את זה בעוד זמן נראה לעין ולא בעוד 30-40 שנה.
וואו. טוב, אז יש לחברות האלו גישה למחשבים קוונטיים. הגופים האלה מקבלים גם תועלות נוספות, חוץ מעצם העובדה שעד עכשיו לא היה לי מחשב קוונטי, עכשיו יש לי מחשב קוונטי, יש איזה תועלות נוספות?
שני היבטים חשובים מאוד לשים אליהם לב. אחד הוא נושא ה-IP, או Intellectual Property.
תסביר.
תחשוב שהיינו יכולים ללכת 30 שנה אחורה בזמן, בזמן שעדיין היה הרבה מקום ל-Innovation, והיינו אז יכולים לרשום פטנט רלוונטי. מה שאנחנו מציעים היום, או מה שהשותפים שלנו רואים היום, זה קרקע שהיא עוד יחסית בתולית, שיש לה מקום להמון innovation. יש פה מקום ל-first movers. כלומר, מי שמגיע היום, דיברנו סתם על אותם אופטימיזציה מיטבית של תיק השקעות, ויוכל, ואני לא בטוח שיוכל, אבל נגיד שיוכל לפתח איזשהו intellectual property סביב תיק שכזה, הערך הוא מטורף, ואחרים שירצו להגיע, אולי צריכו לשלם רויאלטי, זה אולי פשוט לא יוכלו ליהנות מאותם כלים שאותו פרסט מובר יוכל להגיע. זה דבר אחד. הדבר השני זה סקילס.
מה זה אומר?
אין אנשים. קשה מאוד למצוא אנשים היום שיודעים בצורה נכונה לפתח אלגוריתם קוונטי. אמרתי, אנחנו צריכים לחשוב טיפה שונה. כן, יש אוניברסיטאות, כמו שאמרנו היום, שמלמדות את הדורות הבאים. אבל נכון להיום, קשה מאוד למצוא אנשים, ועוד יותר קשה לשמור אותם.
אז עצם העובדה שיש לי גישה למחשב קוונטי נותנת לי מה?
נותנת את השיתוף פעולה, את היכולת שלך להביא אנשים, להתחיל לאמן אותם. אתה מפתח יכולות שנכון להיום אין לך, ולוקח שנים לפתח את אותם יכולות. כן, IBM עובדת היום על מנת להוריד את המחסום של הפיתוח דרך קוויסקיט שהוא ה-open source platform. אנחנו מוסיפים המון API'ים שיקלו על הפיתוח, אבל עדיין
פיתוח של אלגוריתמים.
פיתוח של אלגוריתמים, ותחשוב שתוכל מתוכנה שיש לך היום בדסקטופ שהיא off the shelf פשוט ללחוץ על כפתור ולהגיד, תריץ לי את זה על המחשב הקוונטי. נכון להיום, לרוב הפרמטרים אנחנו עדיין לא שם, ולכך אתה צריך לוודא שיש לך אנשים שהם מספיק חכמים בתחום, שיוכלו לקחת את הידע שיש להם היום, ולתרגם אותו לאלגוריתם הקוונטי שאותו הם צריכים לפתח.
אוקיי, שכנעת אותי, אני מניח עכשיו איזשהו גוף פיננסי, אני מבין שאני צריך מחשב קוונטי, למה אני פונה אליכם בכלל? למה שאני לא אבנה מחשב קוונטי בעצמי, נפתור את הבעיה, יהיה לי מחשב קוונטי, אני לא צריך לשלם לכם או לבקש ממכם טובות, כי אני עכשיו מדבר כמו לקוח ממורמר. אני אבנה בעצמי ובזה ייגמר העניין.
אנחנו אכן רואים ברמה לאומית מספר מדינות שקיבלו החלטה אסטרטגית לבנות מחשב קוונטי.
אתה מדבר על מדינות?
מדינות.
למה זה כל כך היי לבל? למה ארגונים פשוט לא בונים לעצמם מחשב קוונטי?
מאוד מסובך, מסתבר.
מסובך ויקר גם?
תתרגם את זה בסופו של דבר לזמן, אוקיי. לכמות אנשים, למשאבים שאתה צריך, ותראה לאן אתה מגיע.
לאן אני מגיע?
אני אתן לך דוגמה, גרמניה עכשיו, דברים שהם פורסמו, הקצתה כחלק מהסטימולס פלן, 2 מיליארד יורו, נדמה לי 4 או 5 שנים הבאות, כאשר חלק משני המיליארד האלה אמורים להיות לפיתוח ששני מחשבים קוונטיים בטכנולוגיות שונות. עכשיו, אני לא אומר שאכן זה עולה מיליארד יורו לפתח מחשב, אבל מדובר בכספים רבים מאוד, מדובר בהרבה פעמים גם בעשרות שנים על מנת לפתח.
אוקיי, אז קודם כל זה מסובך. חוץ מזה, זה יקר. אבל זה לא הבעיות היחידות, זאת אומרת, יש, זה עצם הטיפול במחשב כזה, הבנו מאלי לפני שבועיים, שמענו ממנו, איזה חתיכת יצור מפונק.
הוא מאוד מפונק, הוא רוצה שיהיה לו קר מאוד, והוא רוצה שיהיה לו שקט מאוד, ואת כל הדברים האלה אתה אמור לפתור. איך לדוגמה אתה מקרר, מגיע למינוס 273 מעלות צלזיוס, מקרר, יש פה פן, כן? אבל מקרר, מקרר, כן. לטמפרטורה הזאת, שגודלו הוא 2 ומשהו מטר.
איך באמת מקררים לכזאת טמפרטורה? מה עושים שם בשביל שזה יהיה כל כך קר?
אתה מערבב כמה סוגים של פריון, על מנת להגיע לשם, וזה אחד משיתופי הפעולה דרך אגב, ואחת מפרצות הדרך שקרו, זה שאכן אנחנו יודעים לקרר, את הגודל הנכון היום לטמפרטורה הנכונה, ולשמור את הטמפרטורה הקבועה, וזאת בעיה מחקרית, היא מורכבת גם כשלעצמה, ולא קשורה למחשב קוונטי.
זאת אומרת, עד שלא מצליחים למצוא את הפריזר הנכון,
נכון מאוד.
לא יהיה לך מחשב קוונטי.
לשמחתנו, דרך אגב, רוב המפתחים של המקררים האלה נמצאים בפינלנד. אמיתי לחלוטין.
אוקיי. דיברת על מדינות שמתעניינות בזה. בוא תן לנו רגע איזה סוג של סקירה. איזה מדינות היום הן פעילות בתחום הזה, שאתה אומר, החבר'ה האלה הם שחקנים רציניים?
אז קודם כל, מה שאנחנו לא יודעים, קורה בסין. וזה דבר שאסור להמעיט בערכו. בעולם המערבי, אז שוב, בארצות הברית, המדינה משקיעה גם על ידי מעבדות לאומיות שלה. אנחנו יודעים שגרמניה הכריזה, כמו שאמרתי, גם, שוב, נחזור לפינלנד, גם הם הכריזו על תוכנית שבה הם רוצים לבנות מחשב. עדיין, התוכנית הזאת היא תוכנית לחמש שנים, והמחשב שלשם הם מכוונים, זה די דומה, בלי לפגוע, במשהו שלנו היה לפני כשנתיים,
שלוש. שכבר היה לכם.
כן.
לגבי ארגונים, מי הם הקבוצות או החברות או הארגונים המרכזיים שפעילים בתחום?
אז the usual suspects, אם תסתכל, אז כמובן גוגל הכריזה שיש להם טכנולוגיה דומה. שמענו על רעיונות של חברות שהן יותר קטנות, שמענו על D-Wave, שמענו על ריגטי, כל מיני חברות סטארט-אפ שהתחילו מספיק מוקדם, גייסו כספים יפים, ואכן עושות התקדמות יפה בתחום.
אתה מתאר שוק די סוער בסך הכל, די פעיל, שיש בו לא מעט תנועה.
אני מתאר שוק שעלה במאות אחוזים גם מבחינת ההשקעה, גם בסיליקון ואלי, באותם חברות הזנק. בהחלט אנחנו רואים תנועה הולכת וגוברת בתחום הזה.
אנחנו היום בשביל, אם אני נמצא בבית שלי ואני רוצה גישה למחשב קוונטי, אז דרך ה-Quantum Experience אני יכול לקבל גישה לאחד המחשבים, אבל ברור לגמרי שהגישה היא דרך הענן. בוא נקפוץ רגע לעתיד. יהיה רגע שבו יהיו לנו מחשבים קוונטיים, אישיים, ניידים, זולים, או שמעצם טיבה של החיה, זה פשוט לא יקרה.
אני מאוד נזהר, כי אם יוכלו לשמוע אותנו בעוד 10 שנים, תגידו, בואי נעים, לא היה להם מושג.
הנועם הזה הוא בכלל לא ראה מה עומד להגיע.
פנטזיונר ולא הבין שום דבר. נכון למה שאנחנו רואים היום, אני לא הייתי מתחיל לחסוך לאייפון Q.
תסביר.
כמו שאמרנו, המחשב עצמו אמור להיות בטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה.
אני רגע עוצר אותך. זו לא בעיה שבעתיד נוכל לפתור אותה, או שאתה אומר לי, יובל, זה פיזיקה. זה אין מה לעשות.
אנחנו, יפה מאוד, אנחנו בפיזיקה. כאשר אני אמור להעט את האטומים לקטע, למהירות מסוימת, לוודא שאין התנגשויות, לוודא שאין רעשים, אולי בדרך המחקרית נמצא חומר אחר שידע לעשות את זה, אבל נכון להיום, התמהיל הנכון הוא טמפרטורה ואיתום ובידוד רעשים, כפי שאנחנו רואים אותו היום. בנוסף לכך, אנחנו צריכים גם לתפעל את הסיפור הזה.
אוקיי.
אם ראית תמונה, אז יש, היא מאוד יפה, אני חושב, דרך אגב, המחשב עצמו מאוד יפה, ויש פסי נחושת שיורדים מלמעלה מהחלק העליון לחלק התחתון שבו יושב הצ'יפ. אותם קווים מובילים לנו אותות מייקרווייב להפעיל את אותו צ'יפ.
אוקיי.
יש לנו ארונות שלמים מחוץ למחשב, אשר מתרגמים את מה שאתה לוחץ על המקלדת ואומר, תפעיל לי שער X או שער Y, ומתרגם את זה לאותות מייקרווייב, שיורדים בסופו של דבר לתוך המחשב עצמו ומריצים את הפעולה עבורך.
אוקיי, אז זה בעתיד, אנחנו נמזער את זה, נועה, מה הבעיה? מזערנו את הכל, נמזער גם את זה?
יפה. בוא נגיד שפתרנו את זה.
אוקיי.
ואני לא אומר שפתרנו, אבל בוא נגיד שפתרנו. אז כשאנחנו מסתכלים על קצב הטכנולוגי, ובאיזה מהירות הטכנולוגיה רצה קדימה, אז אתה יכול גם להגיד, כן, קניתי מכשיר סלולרי X, ואחרי 3 שנים אני מחליף אותו. נכון להיום, העלות להחליף אותו היא מאוד כבדה. ככה שגם אם פתרנו את הבעיות, וגם אם קנית את אותו מחשב, סביר להניח, במה שאנחנו רואים היום, שעד שתקבל אותו, עד שתריץ אותו, אתה כבר תהיה דור מאחור.
זאת אומרת, אני ב-2020 בא אליכם, אומר לכם, תבנו לי בבקשה מחשב אחד, המחשב מגיע אליי אחרי שנתיים.
שנה.
שנה, וכבר הוא מיושן.
כן.
במובן מסוים.
כן, אבל אנחנו אפילו רואים חלק מההתקדמות הטכנולוגית היום, ברמת התוכנה.
זאת אומרת, זה לא רק החומרה.
זה לא רק החומרה. ההתקדמות המשמעותית, ואולי נעצור רגע ונדבר על פרמטר שנקרא quantum volume. Quantum volume, אנחנו מנסים לקדם איזושהי סטנדרטיזציה בתחום. כי כולם רצים ואומרים, לי יש 10 קיוביטים, לי יש 20, לי יש 100. קשה לך כצרכן לדעת מה זה אומר. אתה תמיד תחשוב שיותר זה יותר טוב. אני אתן דוגמה שאני מכיר אצלנו. המחשב בעל 27 קיוביטים שיש לנו היום. הקוונטום ווליום, או היכולת שלו לבצע אלגוריתם יותר עמוק, היא טובה יותר מהמחשב בעל 65 קיוביטים שיש לנו. הצלחנו על ידי שיפור ברמת התוכנה לשפר את כמות הרעשים במחשב של ה-27 קיוביטים, ועדיין לא הצלחנו לעשות את זה במחשב של 65 קיוביטים. זאת אומרת, היום, המחשב הטוב ביותר שאליו אתה רוצה גישה, והיה ואתה בא לעבוד איתנו, הוא ל-25 קיוביטים, שלא יש את אותו קוונטום ווליום גדול ביותר.
בוא נתנתק לרגע מההווה, בוא נסתכל אל העתיד. בעיניך, כמי שמתעסק בתחום הזה כבר לא מעט שנים, תיארת לנו לפני כמה דקות מהם השימושים הנוכחיים בהווה, סימולציה, AI, אופטימיזציה. מה יהיה השימוש במחשב קוונטי בעתיד? זאת אומרת, מה אתם רואים קדימה מבחינת שימושים?
אני צריך רגע לעצור ועוד פעם לדבר על מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו לא יודעים. דיברנו הרגע על קוונטום ווליום. כולנו מכירים את חוק מור, נכון? שבו אמרנו, אנחנו מכפילים את כמות הטרנזיסטורים מדור לדור, שדי תורגם משנה לשנה, פחות או יותר. ראינו משהו מאוד דומה, כשהתחלנו את המסע שלנו עם מחשוב קוונטי, וראינו שאנחנו מצליחים להכפיל את יכולת המחשוב, את אותו קוונטום ווליום, מדור לדור.
והדור הוא גם שנה בערך?
כשנה.
כשנה, אוקיי.
כשנה.
אוקיי.
וזה שם אותנו באיזשהו מקום, שאמרנו, אנחנו מרגישים נוח להגיד שנראה ערך מסחרי גם, בעוד X שנים, תכף נחזור ל-X.
זהו, פתאום עכשיו ה-X הזה נורא מעניין אותי.
מאוד מעניין. והשנה, ואני מגדיר את זה כ-Oops, we did it again, הצלחנו לא להכפיל את קוונטום ווליום פעם אחת, אלא 3 פעמים.
בשנה אחת?
בשנה אחת. זאת אומרת,
פתאום, ב-2020?
אולי כי אנשים היו יותר
בבית.
בשנה
המחורבנת הזאת?
בשנה המחורבנת הזאת, הכרזנו לפני כשבוע על הפעם השלישית שבו הכפלנו את הקוונטום ווליום.
אוקיי.
עכשיו אתה שואל אותי מה אותו X, ותבין את כמה קשה לענות מהו אותו X. אז אנחנו מסתכלים במסגרת roadmap ש-IBM פרסמה, על מסלול מאוד מאוד אגרסיבי, שבו אנחנו מדברים על מחשב עם יותר מ-1,000 קיוביטים בשנת 2023.
זה עוד מעט.
זה right around the corner. במקביל, בוא נראה מה אנחנו מצליחים לעשות מבחינת הקוונטום ווליום, והאם אנחנו מצליחים לשמור על אותו הטראג'קטורי שהיה לנו בשנת 2020, כל המסלול, כל אותו X, יקבל בכלל נראות שונה לחלוטין.
בעצם מה שאתה אומר לי, יכול להיות שיהיו לנו 1,000 קיוביטים, אבל אם אנחנו לא נצליח לעשות את הטריק שעשינו עם המחשב עם ה-27 קיוביטים, זה לא עושה כזה הבדל.
אז אני אומר חד משמעית, שהמסלול שלנו לפיתוח של אותה קוונטום ווליום, יהיה לפחות, אם לא יותר אגרסיבי, ממה שראינו בשנת 2020.
ועכשיו אני חוזר לשאלה המקורית שלי, אז מה יהיו השימושים העתידיים בעיניך? אני יודע שאף אחד מאיתנו לא ניתנה לנו היכולת לנבא את העתיד, ובכל זאת, מה בעיניך יהיו השימושים העתידיים של מחשבים קוונטיים, נניח כזה, של 1,000 קיוביטים? מה נוכל לעשות איתו?
בוא נחשוב רגע, אם היינו מנהלים את אותה שיחה לפני כמה שנים, או בשנות ה-50 או ה-60, הרבה אחורה, מה אתה יכול לעשות עם אותו ביט של 0 ו-1?
מעט מאוד, אז.
היית אז עונה מעט, נכון?
מעט.
בטח לא היית חושב
ש... זה גם איתי, זה גם 0 ו-1, ודאי, נו, מה הסיפור?
בטח לא היית חושב על כך שכוח המחשוב שיש לך בכיס, הוא משמעותית יותר גדול ממה שהטיס את אפולו 11, נכון? לשם כך השאלה הזאת היא מאוד קשה. עדיין...
לשם כך הזמנתי דווקא אותך.
אנחנו מאמינים שנוכל לעשות את אותן בעיות, את אותן 3 קטגוריות שדיברנו עליהן, בצורה הרבה יותר משמעותית, עם הפקת ערך. קרי, עם אותם גופים מסחריים, פיננסיים, שהיום עומלים על מנת לשפר את הרווחיות של תיקי ההשקעות בדרך אופטימיזציה, יוכלו אכן לתקף בעיה כל כך כל כך גדולה, שפשוט היום מחשב קלאסי שוב פשוט לא מסוגל לעשות אותה. תאר לך שכן נוכל לעשות את זה, על מה אנחנו מסתכלים אז. תאר לך שאותם חומרים שאנחנו היום לא יודעים לעשות להם סימולציה נכונה, אני לא יודע אם דיברתם על זה בסשנים אחרים, אבל המולקולה של קפאין.
מה הייתה?
אנחנו לא יודעים לעשות לסימולציה.
מה זאת אומרת לעשות לסימולציה? אנחנו לא יודעים איך היא נראית?
לא.
המולקולה של הקפה?
נכון.
זה ששתיתי בבוקר.
וזה רק, כמה מולקולות היו בכוס קפה? אני מדבר רק על אחת. אנחנו לא יודעים. המרחק בין האטומים, אנחנו עדיין שוגעים בו. האם אתה שמעת על מישהו שמגדל קפאין בבית? לא, לא בדרך הטבע. במעבדה? לא. מכיוון ואנחנו לא יודעים איך נראית המולקולה. כאשר נגיע לאותה נקודה, נדע איך הטבע עובד. קפאין היא רק לדוגמה, שנדע איך הטבע עובד. מה יקרה לנו מבחינת המדע, מבחינת היכולת שלנו להפיק חיסונים מאוד רלוונטי היום, תרופות אלו ואחרות שאנחנו פשוט לא מסוגלים לעשות היום. זאת הכוונה, לשם אנחנו הולכים, לפצח את אותן מורכבויות שמחשב, כוח המחשוב שיש לנו היום פשוט אינו מסוגל לעשות.
מהם האתגרים הגדולים בדרך לעתיד הזה, שפתאום מאוד מתחשק לי כבר לבקר בו? מה, על אילו דברים אנחנו, אתם, צריכים להתגבר כדי שנגיע לשם? אם היית צריך לסמן בעיה אחת או שתיים או שלוש, כמה שתבחר, והיית אומר, תשמע יובל, זאת בעיה שאנחנו מתמודדים איתה כבר הרבה מאוד זמן, והיא ממש מעכבת אותנו. מהם הבעיות האלו?
זה נשמע טיפה משעמם. אבל בעיות כגון איך אני עושה פקג'ינג יותר נכון לקיוביטים.
איך אני ממש אורז אותם במרחב הפיזי?
נכון.
איך
נכון.
אני מסדר אותם על הצ'יפ?
או איך אני מסדר על הצ'יפ.
זאת ממש בעיה שאתם מתמודדים איתה.
זאת ממש בעיה, מכיוון ותחשוב שאתה רוצה להקטין את הלייטנסי בין השערים. הגעת עם מודל יותר טוב עכשיו. שיפרת בצורה משמעותית את התפוקות. תחשוב על מזעור נוסף. עכשיו, אין לנו נכון להיום בעיה עם גודל של הצ'יפ, מכיוון וזה לא, זה נון אישו. אבל דיברנו על אותם קופר ויירס שיורדים כן. פנימה. תאר לך שעכשיו במקום להפעיל את אותם 50-60 קיוביטים, אני צריך עכשיו מיליוני קיוביטים. איזה חדר אני צריך פתאום, או איזה גודל מקרר אני צריך בשביל אותם אלפי ליד ווייר שקיימים.
לכל קיוביט יש כזה ווייר שמדבר איתו?
ויותר מאחד.
ברצינות?
כן. תחשוב עכשיו מה קורה. חלק מהבעיות האלה, לאו דווקא נמצאות אצלנו ב-IBM, על שולחננו לפתרון, אבל אנחנו בהחלט דואגים ומבדעים שיהיו פתרונות שיוכלו לסייע לנו.
מפת הדרכים הזו של IBM בעצם אומרת, אנחנו IBM פה for the long run. זה בעצם המשמעות שלה, נכון?
מפת הדרכים הזאת מראה בפעם הראשונה, על ידי כל גוף שהוא, ואו מדינה כלשהי, מסלול מאוד מאוד אגרסיבי, שמהלך השלוש שנים הבאות אנחנו נעבור את אותו מחסום של 1,000 קיוביטים, בדרכנו למיליוני קיוביטים.
נועם זכאי, מי שמנהל את כל שיתופי הפעולה של IBM בתחום המחשוב הקוונטי באירופה, תודה רבה לך. זה היה סופר מרתק. בפרק הבא, בסדרת הדבר הבא, מחשוב קוונטי, אנחנו ננסה להבין איכן נמצאת ישראל. ננסה קצת יותר זום אין. איכן נמצאת ישראל במרוץ העולמי סביב הטכנולוגיה המלהיבה הזו. איכן נמצאת האקדמיה, איכן נמצאת התעשייה, ובעיקר מה אנחנו צריכים לעשות כדי להפוך למובילים עולמיים במחשוב הקוונטי. תודה לעורך ולמפיק שלנו גיא בנון, למנהל הפיתוח העסקי דני תימור, ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.